נספיק, נתחיל. הנקודה הראשונה בפרשת אמור מוזכר המצווה של ספירת העומר. וספרתם לכם במחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. הראשונים וגם האחרונים עמדו. מה העניין שאנחנו סופרים לעומר? מה זה עומר? עומר זה מידה של הקורבן שהקריבו אותו ביום ט"ז ניסן. לא מצאו משהו אחר לספור לעומר? מה? זה הרי לכאורה משהו שולי ביותר. לקחו...
עומר לגולגולת,
לקחו לקורבן שעורים, הקריבו אותו, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, ואתה סובר כל יום. היו צריכים לספור, היום יום ראשון יציאת מצרים, היום יום שני, או הפוך. עוד 49 יום, זה מתן תורה, 48 יום. מה זה עומר? מה יש בעומר? יש בזה כמה הסברים במפרשים, אבל אני אומר מה שכתוב במהר"ל. המהר"ל מפראג אומר שהעומר זה מקורבן שעורים. אנחנו מקריבים בפסח קורבן שעורים. בחג השבועות צריכים להביא שתי הלחם, מחיטים, ללמדך שבן אדם בתחילתו, שיצאנו ממצרים, לא היה לנו תורה. ככה, בלי כלום. זה כמו בהמה, שעורים, מה יש בו? כלום. מה יש ביהודי שהוא יהודי ואין לו מצוות ואין לו תורה? יש כל מיני אנשים רחוקים אומרים, כולנו יהודים, כולנו יהודים, אבל אתה יהודי עם גן חיות מעליך, כיוון שלא טיפלת בעצמך, אבל אני מטפל בעצמי. בן אדם תחילת חייו בלי תורה, בלי יראה, זה גן חיות מעליך, זה שעורים, זה בהמה. על ידי העבודה של השבעה שבועות, עד שאנחנו מגיעים לקראת מתן תורה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, הופך להיות חשוב, הופך להיות בן אדם גדול. זה למעשה בעצם הכותרת, הספירה, אתה אומר להגיד לך, אתה מתחיל מנקודה נמוכה, אבל אתה סופך להגיע למקום מאוד גבוה. רק צריכים עבודה. הימים האלה הם ימים של עבודה. צריך לעבוד. כמו שאנחנו תמיד מדברים, שכל אחד צריך להכיר במה הוא צריך לעבוד. אם אדם לא עובד, באופן אוטומט הוא נמשך להרגל והוא שוכח. פעם אמרנו מה שהחפץ חיים אמר. חפץ חיים אמר, העולם הזה משל למה הדבר דומה? לאדם שפתח חנות פרחים. חנות פרחים, עד שאדם מרוויח, לוקח לו הרבה מאוד זמן. הוא מפרסם, ואנשים נכנסים, ובודקים, ונוגעים. אבל הוא השקיע המון מאוד כסף, והוא אמר, יבוא יום ואני ארוויח. וכך היה, עד שהוא השקיע כל כך הרבה, עד שסוף סוף הוא התחיל למכור את הפרחים, הוא הצליח לחסות את הקרן שהוא הוציא, מהיום ועלה אני הולך להרוויח, אבל לא פחות ולא יותר. חנות לידו קנה מישהו של בורסקי, של אורות. איזה ריח לא נעים, איזה סירחון. אנשים היו מתקרבים, תחשוב שאתה מרגיש שהאדמה בוערת שם, איזה ריח. היו אומרים, שמע, זה חנות טובה, שמע, אני לא יכול לעמוד פה. עוד בן אדם ועוד בן אדם, כתוב, בפנים כתוב, יש עברור בתוך החנות, אבל אין, אנשים אומרים, לא מתקרב לאזור, עוזב את המקום. לאט לאט הדירו אנשים את רגליהם מן הבן אדם. מה הוא יכול להגיד לו? אחרי כמה חודשים שאף קונה לא נכנס, הגיע ישוע, הוא אומר לו, תשמע, הסתכלתי בחנות שלך, אני רואה שאתה לא בוחר כלום, אני, יש לי עסקה בשבילך, בוא נשבור את הקיר, נהיה שותפים יחד בבורסקי, 50-50. אומר לו, מצוין, מה יכול להיות אותו מזה? מה, אני יושב פה ולא ארוויח כלום? ביום הראשון הוא הגיע עם אטמים בכל הגוף. איפה שיש לו פתחים, שם אטמים, לא יכול. יום ראשון, יום שני, לאט לאט התרגל. אחרי כמה חודשים, קשר אליו איזה מישהו, אומר לו, תשמע, אני יודע שאתה היית סוכן פרחים. אני רוצה להציע לך חנות במקום אחר. אני כבר השקעתי, בוא תיקח, יש פה מלא קונים. אומר לו, לא. אומר לו, מה? אומר לו, מי מפסיד כזה סכום גדול? אתה יודע כמה היום אני מרוויח באורות? אני אבוא אליך? כך אומר החפץ חיים. יהודי בעולם הזה שלא מטפל בעצמו, תכף אנחנו נגיע לרבי שמעון בר יוחאי כדי להסביר את זה, הוא מתרגל. הכל לא מתרגל. פעם מי היה מעיז לעשות כזה דבר? אנשים אוהבים להיות נוסטלגיה, וואי, טוב, מי היה לו פעם? אנחנו מתקדמים ומתקדמים, מתקדמים. פעם היו מישהו בחור, ישבה שהיה מחזיק נגן, זה היו אומרים, וואי, היום זה צדיק גמור זה, מתקדם בשניות, הכל. אם אתה לא תשים לב, אתה נמצא במדרון חלקלק. עוד סיפרנו פעם, הסטייפלר היה מגיע לה, וזה יהודי מהרצליה, הרצליה של פעם. הרי מה זה הרצליה? זה לשם אותו האיש, כן? הרצליה זה לשם אותו האיש. חוזה המדינה, שאין לו בכלל צאצא אחד יהודי. רגע, רגע, חבר'ה, אתם, אל ת... מספיק בשבוע שעבר, אני, תכף אני אספר לכם משהו עוד שבוע שעבר, אבל אני רוצה רגע להגיד לכם משהו אחד, רגע. אני תכף, יש לי חוב, חוב, אני אספר כבר משהו. אבל קיצור, הוא לא היה שם, יהודי אחד חרדי, הגיע לסטייפלר, אומר לו, הרב, אני רוצה לעבור דירה. הוא אומר לו, למה? אומר, אני לא יכול לגדל פה את הילדים שלי, אני לבד פה בשכונה, אין פה אף אחד, אני מפחד שהילדים שלי יתקלקלו. הוא אומר לו, תישאר, תישאר. אתה חשוב שאתה תישאר, אין הרבה יהודים כמוך. כל חצי שנה בא לו הביתה, והיה מחפש שהרב יגיד לו, נו! אבל הרב לא אומר לו. עבר תקופה של כמה שנים, אולי 10 שנים, שנה שלמה סטייפלר לא ראה אותו, לא בא אצלו. יום אחד פגש אותו באיזה חתונה, אומר לו, נו, רבי יהודי, למה אתה הפסקת לבוא אליי? היית בא לשאול ממני. אומר לו, הרב, כבר הצלחנו כבר להתרגל, כבר נראה לנו אנחנו מסתדרים. אומר לו, עכשיו אתה הורס את החפצים שלך, עכשיו אתה עוזב את הרצליה, עכשיו, עכשיו. למה? כל זמן שאתה בא לשאול, זה סימן שאתה מפקח על החיים. ברגע שאתה לא שואל כלום, זה סכנת נפשות. אה, התרגלת? זהו זה. זה החזוני שמר. כשהקימו את המדינה, ממה הוא פחד? אני מפחד שהחרדים יקבלו הרבה תפקידים. שר הזה ושר... והתרגלו! מדי פעם הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו. מישהו בשבוע שעבר שאל אותי, למה אני מדבר דברים חזקים? אז אני רוצה לספר לכם סיפור מלפני 4 ימים. יום רביעי שעבר הייתי פה בשיעור, ביום חמישי אני מספר לכם סיפור עם שמות, כדי שאף אחד לא יגיד שאני ממציא משהו חלילה. יום חמישי הגיע אצלנו מישהו לקוילג', איפה שאני לומד, יהודי מכובד, הוא אומר שהוא איש מחשבים, והוא עבר תאונת דרכים מאוד קשה. וכתוצאה מכך, הוא קיבל אירוע מוחי, תוצאה מכך נמחק לו הזיכרון. הוא אפילו לא יודע מה זה א' ב'. התחיל לפקוד. הוא אומר לי, אני כמו רבי עקיבא, אתה יכול להשיג לי מלמד של כיתה א' שאני אחשב איתו א' ב'? ואני לבד, הוא סיפר לי שהוא חי לבד, וכו' וכו'. אמרתי לו, תראה, ביום ראשון, אני אקח איזה אברך איתי שיש לו רכב, אני אבוא לבקר אותך. הוא אומר לי, השם ישמור אותך. הוא סיפר לי שהוא נמצא באיזה מוסד של שיקום. אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל לפרטים אחרים אני אומר לכם. אמר לי, אני נמצא בקומה 4, חדר 10, תבוא. סיכמתי עם איזה מישהו, ביום ראשון בצהריים, באנו אליו, הוא שמח, הוא זכר שאני צריך לבוא אליו. אבל מישהו לא זוכר. אמרתי לי, אתה זוכר? ואז הוא אומר לי, תראה, אני רוצה להכיר לך פה איזה יהודי. בוא איתי למרפסת שם. הורה לי יהודי בשם משה אטיאס. אתה מכיר אותו? תראה, אני לא מכיר אותו, יהודי, מבוגר. הוא אומר לי, אתה מכיר את אבא שלי, רבי אברהם מתיאס, זצ"ל? אמרתי לו, לא מכיר. הוא אומר, אבא שלי היה בבית כנסת של חכם נעים אליהו, אולי יש פה מישהו שמכיר אותו, הוא היה דרשן גדול. אתה יודע מי זה אבא שלי? אמרתי לו, אני לא יודע, אני, אתה יודע, אני מהצעירים. בוא אני אספר לך מי זה אבא שלי, אני אומר לכם את השמות. הוא גר היום בנווה יעקב, הוא עכשיו במוסד שיקומי, הוא לא גר בנווה יעקב, אבל היה גר פה כל השנים, שכן שלנו. אומר, אבא שלי בקום המדינה, הוא תושב מגדל העמק היה. עלו ממרוקו למגדל העמק. הוא היה שם שוחט, מועל, ואמרו לו שבקיבוץ נעלה על המצב מאוד קשה, הוא הגיע למחות. מה זאת אומרת, אתם פה עוקרים את היהדות וזה? ואמרו לו, תיזהר. הוא אומר לי, אנשי המערך, זה על השם שלו, תיזהר. אם אתה עוד פעם תתקרב לפה, אנחנו נעלים אותך. אבל הוא מאוד כאב לו, הוא נסע לדימונה. דימונה זה עיר של מרוקאים, כולם טובים. נסע לשם, מה הוא חשב? ממגדל העמק עד דימונה, מישהו ימצא אותו? נכנס לבתי הכנסת והתחיל לעשות. עובר כמה שבועות, תשמעו את הסיפור שהוא מספר לי. 10 שכירי חרב שלנו, מעדות המזרח, נמצאים לידו. אומרים לו, תקשיב, אדוני, זה בקשה האחרונה שלך. אתה מפה לא יוצא. אנחנו קיבלנו רק, קיבלנו עליך כסף. כסף להעלים אותך. למה? אתה מפיץ תורה, ואתה לא אמור להיות בחיים. אנחנו כבר דיברנו איתך ושלחנו. הוא אומר, לא יאומן כי יסופר. השם נתן לו דעת באותו רגע. הוא תפס את הראשון, הוא אמר לו, אני רואה עליך שאתה ממשפחת אבוחצירא. במקרה זה הלך לו. הוא אומר לו, מה? כן, אתה אחיה. הוא אומר לו, איך אתה יודע? מה, אתה חושב שאתה עושה לשפוך דם נקי של יהודי? מה יגיד הרבי יעקב אבוחצירא? מה יגיד עליך? הוא התחיל לצעוק עליו, צעוק. התחיל עם השני, הוא אומר לו, אתה ממשפחת רבי אמרם מעבודן. הוא אומר, איזה נס היה לו, כל המספרים גם הם שיתפו איתו פעולה, כל אחד גם סיפר לו איזה מדוד שני וזה, נתן להם מוסר חצי שעה, אמרו לו, נו מה עכשיו? נו מה נגיד לו עכשיו? שלחו אותנו פה לקחת את נפשך? אמר להם, אני אברח מפה, אתם תגידו שהוא נעלם, אני מבטיח לכם שאני לא עוסק יותר בקירוב, מסכן, מרוב פחד על חייו, כתוב, עד שיקנו, אני חוזר למגדל העמק, אני אמשיך להיות שם שוחד ומועל והכל, ולא אתעסק בעניין. אתם מבינים רבותיי, על מה אנחנו מדברים? לרצוח, לרצוח אנשים, לרצוח. אבל עבר כבר 7 ימים לאבלות, אני כבר לא חוזר לזה, כן. כן, סיפר לי ש... כן. כן, רבי אברהם פתן. הרב עובדיה, כן. הוא סיפר... איזה יופי, איזה יופי. אשריכם, אשריכם רבותיי. אז נחזור רגע לעניין שלנו. חברים יקרים, יש עבודת חיים, רק הפחד הוא לא להתרגל. אנחנו עוד מעט נמצאים בפני מתן תורה. מה אומרת לנו התורה אחרי מתן תורה? ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו לך. תראו את כמה דברים. ישמר לך ושמור נפשך. מי יכול לשכוח כזה דבר? מי יכול? מתן תורה! ככה זה בן אדם. שבן אדם מתרגל, הוא שוכח את הכל. יש עבודת חיים, יש עבודת חיים, יש עבודה, כל יום יש את הזמן שלו. יש לנו שבת קודש. אתם יודעים איזה עבודה יש בשבת קודש? ראיתי שהגאון מבילנה אומר, מיום רביעי, מיום רביעי הוא מסתמך על הגמרא במסכת גיטין, שמיום רביעי שייך לשבוע הבא. מיום רביעי מתחיל האדם לצוצות קדושה של שבת. ועיקר הקדושה זה בשבת. מיום רביעי האדם מתכונן. מיום רביעי האדם מתכונן. יש עבודת חיים בשבת. מה יש בשבת? אדם רגוע, נח מכל המלוא. יש לי פה בכיס איזה מכתב שכתב אותו הרב אייזיק, יצחק אייזיק שר. הוא היה חתן של הסבא מסלבודקה. יש לו ישיבה בבני ברק. אני קורא לכם מבפנים. מה זה עבודת... יש עבודת המוסר בשבת. אני קורא לאט לאט. זוהי עבודת המוסר ביום שבת קודש. במחשבה ובמעשה. מה? לראות את עצמו בטוב. טוב, מה זה טוב? טוב לי, לא חסר לי כלום. להיות רגוע, הכל בסדר, הכל טוב. ואת חבריו ובני ביתו בטובה. לראות את כולם בטוב, עין טובה. ובכולם לראות את צד המעלות, ולא את צד החסכונות. בשבת זה מבט אחר. להיות רך מחמאה ומתוק מדבש. עד שכולם, זה המעשה, עד שכולם יסמכו בו, והוא ישמח בכולם. ויתענה כראוי על השם בעונג שבת. מה זה עונג שבת? רגוע, טוב. בשבת זה לא רק לאכול ולשתות, זה עבודת חיים שאדם מאמץ את עצמו. הכל בסדר. לראות שאת כל מעשיך עשויים. איך כתוב בשולחן אור בסימן שין למתת? שעשו בית דין לא מענישים בשבת. רק אם יש פצצה מתקתקת. יש פה איזה מישהו שבורח, ונגיד בעל שמאגן את אשתו, תופסים אותו, קולעים אותו. אבל סתם בן אדם לא נותנים לו עונש בשבת. איפה שהיינו גרים פעם, הייתה אישה שהייתה מענישה את הילדים שלה, כל שבת, אל תרדו לגינה, אל תזה, שלחנו למכתב, שלא תתבייש. תקדו, בשולחן אור כתוב, בספר החינוך מביא האחרונים, סימן שין המתת, אל תעשי, וואי, לא, אל תעניש אותם ביום ראשון, ביום שני, מה אתה מעניש בשבת? שבת זה מהלך אחר, שבת קודש. יהודי צריך להתכונן לשבת, מכין את עצמו. ככה, כמה מדבר רבנו יוסף חיים על ההכנות לשבת, כמה זה מוסיף. כמה זה מוסיף קדושה, לבוא רגוע, לבוא מוכן, לפגישה, אתה צריך להיות אחרת. אומרים חז"ל במדרש, בבראשית, אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת, לימות החול. הנפש רגועה, הנפש, אני מכיר יהודי אחד צדיק, שאומר לי, אני כל השבוע מקלל את הרשעים, זה לפיד וזה, מקלל אותם. מגיע שבת, אני לא יודע מה קורה לי, אני מרגיש שאני מצליח להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. כל השבוע, מה זה? שבת, משהו אחר לגמרי אומר. בשבת הוא אומר, בנו של עולם, תחזיר אותם מתשובה. גם את אלה בכיכרות, ביערות, אלה למעלה, אלה למעלה. תחזיר. למה? בשבת זה החיבור. כמו ששלנו גם ככה? בשבת אתה מתפלל להם שחזרו בתשובה? למה? בסדר, לאט לאט. הבאנו לו היום ספר מסורה, אתה מכיר אותו של הילדים? לאט לאט, בוא נראה, שם ואחרי הזאת. כן, טוב, זה סלקציה, זה אני מבין מה שאתה מתכוון. בוא תשמע, בוא ניתן לו אופציה להתחיל מההתחלה, אולי הכל יהיה בסדר. א', ב', ג', ד', מה אתה חושב? אני בחנתי אותו על א', ב'. אמר לי, כמה עצה א', כמה עצה ב', כן? אני לא צוחק איתך. אבל קצת הוא התבלבל, כבר בצרק כבר התחיל להתבלבל. מסכן, ממש מסכן, אנחנו צריכים כמה להבין, כמה זה דבר חשוב. קוראים לו אלכסנדר יצחק בן מינה. תתפלל עליו. אמן, כן ירצו. אז רבותיי, יש עבודת חיים. אי אפשר לחיות בשתי עולמות, אי אפשר. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, קוף י' א'. רב ראה את רב כהנא שהוא חפי פריישה. מה הבעיה? חופף את הראש, נו, מה הבעיה? אמר לו, לא תימצא בארץ החיים. הוא חשב שהוא מקלל אותו, כאילו תמות. אומר לו, לא. אומר לו, הבנת מה שאני אומר. אומר, למה אתה אומר לי ככה? אומר, לא. אתה לא יכול למצוא את התורה במי שחי את החיים. איך אומרים היום? תעשה חיים. אלא רק, מה, וכי בארץ המתים תימצא? אלא במי שממית עצמו עליה. הוא ראה בזה שהוא חופף את הראש, כאילו תענוגי העולם הזה. איך אתה חופף את הראש? אנחנו לא מבינים את זה. איך אתה חופף את הראש? יש לך זמן לחפוף את הראש? איך יש לך זמן? הרב אלישיב היה אומר זה במושגים של דורנו. פעם שאלו אותו, דיברו איתו על יום טוב, אם מותר להתרחץ ביום טוב, הרמה, הרי אומר שאסור לי, כדעת התוספות במסכת ביצה, שאסור, זה לא נקרא שווה לכל נפש. הרמה בתקיה, תף קוף י' ד', פוסק שאסור לחמם מים ביום טוב לחוץ כל גופו. לא כמו דעת השולחנו. אז אמרו לו, הרב, היום זה שווה לכל נפש, אנשים מתרחצים כל יום. הוא נבהל, אמר, מי יש לו זמן להתרחץ כל יום? יש כזה אנשים? לא האמין שיש כזה דבר. טוב, זה מושגים גדולים. אבל לא תימצא בארץ החיים. מי שאומר תעשה חיים, אין לו תורה. אולי חיים אמיתיים הוא מתכוון. התורה זה רק למי שחי ומוסר נפש. איך אדם יזכה לדברים בעולם הזה? אדם שואף, אדם רוצה. איך הוא יזכה? על ידי שהוא מוסר את נפשו, מוסר את רצונו. נותן משלו לשני. לא שומר לעצמו. גם מדברים רוחניים. אספר לכם מעשה נורא שהיה מספר אותו הרב שלום שבדרון. על רבי יונתן אייבשיץ. זה סיפור, רבותיי, יש סיפורים שלא צריכים להסביר אחרי זה. הסיפור הוא בעד עצמו מדבר. וזה בעצם כולל את כל היהודים. תכף גם נגיע לרשבי, אבל לאט לאט לפי הסדר. רבי יונתן אייבשיץ, כשהתחתן, הביא לו חותנו, חמיב, 3,000 רובל דינרי זהב. זהב, 3,000 רובל זהב. זה סכום עצום מאוד, עצום מאוד. הוא שם את זה בצד, כנראה שזה היה מיועד לקנות. לא יודע, פעם לא היו קונים דירה, לא יודע מה, אולי לפתוח עסק גדול. הוא היה יושב ולומד בבית מדרש, יש לנו את הספרים של רבי יונתן אייבשיץ, שהזכרתי ופלטי, שאנחנו מתענגים עליהם, יושב בבית מדרש, עם איזה חברותה, מעשה שטן הצליח, שהגויים, הנוצרים, הרשעים, הארורים, בנו מנזר, צמוד לבית המדרש, ובאמצע הלילה שומעים, באמצע היום, בלילה, את הצלצולים שלהם, צלצולים. והרב יונתן אייבשיץ מאוד כאב לו, אבל החברותה שלו חרה פה מאוד. הוא גם היה איש חמזק, אש, אש הוא היה. יום אחד, באמצע הלילה, הוא כבר לא יכל לסבול את זה. לקח פטיש גדול מאוד, טיפס למרומי המגדל, טיפס למרומי המגדל, ושבר לחלוטין, ניפץ להם את הפסל הגדול שלהם, את האליל הגדול שלהם. אבל מעשה שטן הצליח, הוא יורד למטה, תפסו אותו. זהו זה, האיש הזה נידון לשריפה, מה יש לדבר איתו? אין לי מי לדבר. הוא שמע איזה חבותה שלו ותאום כל העיר. מה עושים? היה שם איזה שומר זקן, 40 שנה הוא שומר שם על המנזר, אבל ככה הם שווים 40 שנה, זה כמו יום אחד, זה שום דבר אצלם. הוא בא אליהם, אמר להם, תשמעו, אם אתם תיתנו לי סכום עתק של 3,000 רובל, אני משחרר אותו. אני יודע שיש מאחורי המנזר פתח אחורי, ולא ידעו שזה אני. אני אומר, ברוך הבא, שלום עליכם, רואינו הרב. כבוד רבינו, געבד מלא אדומים שליטה, שאני תלמידו. רבותיי, הוא ינפץ את ה... את ה... הוא, יש דלת מאחורה, הוא יברח. בסדר? אמרו, התאספו זוגות, ילכו זוגות. יאספו בין אנשים את כל הכסף. הגיעו יאספו אולי 1,000 רובל, הגיעו לבית של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ אמר, אין זמן. מה עד שאתה... יכולים להרוג אותו. פתח את המגירה, הוציא את ה-3,000 רובל, נתן לו במקום את ה-3,000 רובל. הרב יבוא לשבת פה, מה הוא יושב שם? נו, בוא, פה, ככה זה פה, ככה זה פה.
אין מסבים לגדול.
נו. לא ידחוק, נו. הרב, נו, יש מקום. זה. איך הגעת לזה? לא, לא, זה לא נעים, זה ככה, זה אני ישבתי. אז אם כן, אני ממשיך ברשות הרב שליטה, אני ממשיך את הסיפור. אתה שומע? משה, אתה שומע? תשמע. אז הוא נתן את כל הכסף, נתנו אותו לאותה שומר הגוי הזה, שחררו אותו הביתה, גמרנו. אבל הכנסייה הארורה הזאת תפסו מיד שהתחילו זה, הבינו מיד שהולך להיות פה או זה, ועלו על עקבותיו, הוא הבין שהולכים לעלות על העקבות שלו. מהר הוא רץ לבית של רבי יונתן אייבשיץ, לקח את כל הכסף שהוא הביא לו. עכשיו הוא במשך 40 שנה בכנסייה, הוא הצליח לגנוב הרבה מאוד. זה לא מה שהיה, לו כמויות של כסף, זה היה. הוא דפק בבית, שאל איפה הרב? הרב הלך מהבית, הוא פחד שאשתו תגלת שאת כל הכסף הוא לקח, מה הוא יגיד לה? אז הוא הלך, אמר כמה ימים אני צריך ללכת. הוא סיפר לה את הסיפור, ואמר לה, תראי, אני סומך רק עליכם, תקחו את הכסף, תשמרי לי, תוך כדי, עוד שהוא יוצא מהבית, הם תפסו אותו. תפסו אותו, הוא רץ, 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 נפל הנהר ומת. ואיש, שמחה, שמחה גדולה מאוד, הנה, תראה שהקדוש ברוך הוא, רק נתנו את הכסף, החזיר לי את הכל בחזרה. חיכתה שהוא יבוא הביתה, הוא התעכב, לא בא הביתה מאוד. הוא אומר, מה, איך אני אגיד לה? היא בטח גילתה, הרי אנשים ממשמשים בכסף, כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"א, אדם ממשמש בכיסו בכל שעה, נכון? כל שכן שאדם ממשמש. היא יוצאת לקראתו, שמחה, אומרת לו, אתה יודע, הרב, בעלי, החזיר לנו את כל הממון בכפל כפלי. הוא התחיל לבכות, פה התחיל הבכיות. מה אתה בוכה? אומר, אני לא מבין מה הולך פה. אני נתתי צדקה, ומהשמיים החזירו לי את הצדקה. לא מרוצים מהצדקה שלי, אה? מה הסיבה שלא מרוצים מהצדקה שלי? אז היא ניסתה לדבר איתו כמנהג, אומרת לו, תראה, אבל הרבר. לא, אם השמיים יחזירו את הכסף, אני לא מוכנה. אני רוצה להבין מה קרה כאן. הוא ישב בתענית 3 ימים, ואז אומרו לו מן השמיים, היה איזה חלק שלא סיפרתי לכם קודם. אחרי שהם אספו את כל הכסף, הם באו, אמרו לו, תשמע, רב, בוא לפחות את הכסף שאנחנו אספנו, תיקח. אמר, לא, לא, אני כבר זכיתי במצווה, תיקח את הכסף. לא, לא, אני כבר זכיתי במצווה. מן השמיים אמרו לו שהסיבה שהחזירו לו בחזרה את הכסף, כיוון שהוא לא רצה שאחרים גם כן יזכו במצווה. רק אני אזכה במצווה. אתם מבינים איזה דקות זה? איזה דקות זה? אם יהודי עובד את הקדוש ברוך הוא באמת, לא חושב לרגע רק על טובת השם. אם רצון היהודי האחר לעשות גם מצווה, אני אתן לו ואני אהיה שותף איתו. כי כל המטרה של האדם לעבוד את הבורא באמת. החזון איש מספר בספר אמונה ביטחון. הוא אומר, מעשה בחסיד אחד. אם הרב צריך ללכת. מעשה בחסיד אחד. עוד כמה דקות. תכף, כמה דקות אני מכבד את הרב לדבר. מעשה בחסיד אחד. תשמע, כבר, כמה דקות. אני רוצה רק לגמור את העניין. אצלנו בישיבה אמרו שכשהחזון איש אומר מעשה בחסיד אחד, הוא מתכוון לעצמו, רק הוא לא אומר. שפעם היו מחלקים את האורחים בבתי הכנסת בלילות שבת, נכון? מה היה? הוא זימן מישהו וסיכם איתו לפני תפילת מנחה של ליל שבת, שיבוא אליו הביתה. אבל אחרי זה שחילק את האורחים, לא שם לב שהוא סיכם, והוא שלח אותו למקום אחר. אבל בני ביתו של החסיד, של החזון איש, הכינו את כל הסעודה. הוא בא הביתה ויבוא האיש בגפו, הוא בא לבד. אמרו לו, נו, איפה האורחים? אתם יודעים מה זה שאדם מצפה לאורחים ומכין והאורחים לא מגיעים? הרי זה צער הכי גדול, זה קשה מאוד לבן אדם. אז הוא ראה אותם בפנים נפולות. הוא אמר להם, המטרה שלי בעולם לעשות טוב לשני, חסד לשני. אחת לי, זה לשון שלו, אין לי הבדל. אם הוא מקבל אצל ממני ומזולתי, זה אותו דבר בשבילי. מה זה משנה אצלי? אם הטובה של השני מושלמת, זה לא משנה אם אני הייתי הצינור, הוא היה הצינור. לכן רבותיי, צריכים לשים לב על החיים, צריכים לשים לב על המידות, צריכים לשים לב על עבודת חיים. ככל שאדם עולה, היצר מתגרה בו יותר, הוא יותר גבוה. אני תמיד מזכיר לכם מה שאומר הגר"א, מה שכתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה? כי כשאדם קטן, היצר הרע לא מתחיל איתו, הוא לא כובש. הוא אומר כזה דבר. אין לך אויב, כשאתה מנצח אותו, הוא נהיה עוד יותר גדול. אין כזה דבר. אם רוסיה תכניע את אוקראינה לגמרי, הם יהיו קטנים. הם לא מצליחים. כשאתה רוצה להוכיח למישהו שאתה גדול, היצר הרע זה האויב היחידי. כשאתה מכניע אותו, הוא נהיה עוד יותר גדול. כמו איזה, אמרנו פעם, משחק טטריס שמשחקים. ככל שאתה מתקדם שלב, אתה עוד יותר גדול. ככל שאדם הוא יותר גדול, נדבקים בו עבירות יותר. זה בפנים יותר, בתוך המעשים פנימה. צריכים לשים לב לזה. אתה נהיית יותר גדול, אז כבר היצר הרע עובד יותר חזק. אם זה בגאווה, אם זה בכעס. זה עבודת חיים. מתחיל האדם מקורבן באימה של העומר, הוא מסיים בקורבן שתי הלחם. להיות בן אדם, להיות אדם גדול. עכשיו אני רוצה לכבד את הרב, להגיד כמה מילים, אחרי זה אני ממשיך. אז אני ממשיך, עוד כמה רגעים. אני ממשיך, רבותיי. קודם הרב הזכיר פה, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. יש לאדם חיוב לשמור על הילדים הקטנים. כתוב בספר עבד שלמה, על הגר"א. אני אומר עכשיו דבר קשה מאוד, קשה מאוד, אבל כך כתוב, שכשאדם יש לו ילדים לא צדיקים, אני מדבר על מישהו שהוא לא עשה מה שצריך, כן? אם אדם עשה מה שצריך, יש בגמרא במסכת ברכות בדף י' כתוב כבר שיש מציאות של בעד ידי קו שרחמנה למה לך. יש מציאות שאדם נולדים לו ילדים לא כל כך כמו שהוא רוצה. הרי ישעיהו, נכון, חזקיהו לא רצה להתחתן. אז כתוב, כן, גרשום, מנשה בן גרשום, כתוב בגרא בספר אבן שלמה של העתיד לבוא, אם האבא הוא צדיק והילדים שלו הם בגיהנום, מוציאים את האבא מגן עדן ומביאים אותו לגיהנום, לראות את האיסורים שלהם. זה דבר מפחיד מאוד. אני מדבר, שוב אני חוזר ואומר רבותיי, שלא יהיה כאן מישהו שיתאה ויהיה לו רפיון ידיים. אני מדבר על מישהו שלא עשה מה שצריך, מישהו שחטא, מישהו שלא התאמץ. אם האדם עשה את כל מה שהוא יכול, וגם יש מושג שאדם עושה תשובה, גם אם האדם עשה טעות הוא יכול תמיד לתקן. יש היום תופעה מאוד קשה. אנחנו הולכים, אנחנו נמצאים בערי השדה. אנשים כאילו לא מתערבים. אני, יש איזו משפחה אחת שאני מנסה חודשים, אולי שנה שלמה, להעביר את הילדים לתלמוד תורה. האמא קובעת. מאיפה הגיעה התרבות המשונה הזאת? הוא לא מתערב. מה אתה לא מתערב? אם היית רואה את הילד שלך הולך למות, היית אומר, אני לא מתערב? יש לו סג... לא, בחינוך היא מקובעת. מאיפה השטויות האלה? זה חילוני מובהק. ביטוח לאומי שמעביר לך את הסכום לילדים, הוא מכיר רק את האמא. לא... מה? האבא הוא לא בן אדם? בתורה כתוב שגם האבא יולד, נכון? כתוב, בנך אשר יצא ממאיך הוא יירשך, נכון? כך כתוב פרשת לך לך, נכון? על אברהם אבינו. כך כתוב. זה רעה חולה. תדבר איתה. מה זה תדבר איתה? על הכסף אתה יודע לדבר, נכון? בזה לא. בכלל אנחנו לא מבינים משהו אחד. שיש אנשים שהם יכולים, רואים מישהו חולה, זה באמת כואב. וכולם מרחמים עליו. אבל אדם חילוני או ילד חילוני זה החולה הכי גדול בעולם שיכול להיות. הרי זה חיי נצח. זה כל הייעוד, כל החיים שלו, כל הבן אדם. מה לא אכפת לך? אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. זה חלק מהתפקיד שלנו. מי שלא יודע לגדל ילדים, תכף נסביר מה זה, לא בטוח שמותר לו להביא ילדים לעולם. נגיד אולי הפוך. מי שהביא ילדים לעולם הוא חייב בהם. לא רק בחלק הגשמי. לא רק בחלק... גם בחלק הרוחני, אבל גם ביטחון עצמי, להצליח בחיים, תאמין בו. אנחנו היום מטפלים בהרבה מקומות, אין ספור בעיות, שאנחנו מגלים שהכל תלוי בהורים. ההורים זה המנוע הכי חזק בעולם. לבעיות הכי קשות. מספר לי איזה אברך, שכשהוא עובר בין שני נתיבים בכביש ראשי, כן? שני נתיבים, הוא רואה את כולו, אסור לו לעבור, הוא חייב רק לעבור ב... אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר שהייתי ילד לפני 50 שנה, לא יודע בן כמה הוא, 50 שנה. אבא שלי עבר איתי את כביש ירושלים תל אביב במהירות. ומי אז? יש היום כל מיני אנשים שמטפלים בזה, לא יודע, שלך מוח, שלוש מוחות, שבע זה, כל אחד אומר שהוא מצליח. אתם יודעים מה זה משפיע על הבן אדם? כשבן אדם לא מאמין בילדים שלו, לא יכולים להצליח, קשה מאוד לעזור להם להצליח. אז אני מדבר על הגשמות, ומה עם הרוחניות? מי שמביא ילדים לעולם, בפחד מי שיש לו משפחה גדולה, הוא צריך לדעת שהוא הולך לעבוד. הוא מוותר על השינה שלו, על האוכל שלו. הוא לא כל שבוע נוסע לצפון ולדרום ונעלם. מה אתה חושב? פעם ניגש אליי איזה יהודי בבית כנסת שאנחנו נמצאים עם הרב במעלה אדומים. הוא אומר לי, הבן שלי לא רוצה לבוא לבית כנסת בשבת בבוקר להתפלל. תדבר איתו. הלכתי לדבר עם הבן שלו. חיבדתי את היהודי הזה. הוא אומר, אבא שלי הוא אדם צבוע. הוא לא דתי באמת. לפעמים כן, לפעמים לא. כשאנחנו בחופש הוא לא דתי. עכשיו פה בבית כנסת, הוא רוצה שכולם יראו מה הבן שלו לא מגיע. הוא אמר לי, סליחה, אבא שלי אוהב הגווניה, אני צריך לבוא בגווניה, הוא אוהב את הזמירות של התפילה, אני צריך לבוא אליו. שיהיה בן אדם אמיתי, אני אבוא לבית הכנסת. לא היה לי מה לענות לו. חזרתי לאבא שלו ואמרתי, אין לי מה לענות לך. למה אתה, אין לי מה לענות לך. מה אתה מערב? מה זה מה אתה מערב? הילד שלך קולט מה שאתה עושה. כמו שהוא אמר קודם הרב, הוא קולט מה שאתה עושה. אם אתה רב עם אנשים על 10 שקלים, היום היה לנו דין תורה בדיני ממונות. שני יהודים, זה נתן אותו לתיקון, שני יהודים, בסוף על מה המריבה היה? אתם לא תאמינו. על 10 שקל. זה כל המריבה היה. כי הוא עשה חשבון. זה, ככה, אני מדבר אתכם על סכום של 1,000 שקל, אבל הוא סידר, רגע, הוא נתן לך את הזה, התברר שכפתור אחד לא עבד, וכפתור וזה וזה, 10 שקל. אז ישבתי עם איזה יהודי שהוא הבורר, הוא הוציא מהכיס שלו, אומר לו, 20 שקל אני אתן לך כך, פעם הבאה אל תבזבז לי את הזמן שלי, חבל לי על הזמן שלי. הוא אומר לו, לא, לא היה נעים לו, הוא אומר, אני באתי על הפרינציפ, אני לא, אני רוצה, הפרינציפ, תפוק את הראש שלך בקיר, אני צריך לסבול את הפרינציפ שלך. אתם יודעים ממה זה בא? ממידות רעות של בן אדם, הוא לא יוותר. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לרשב"י. מי שלומד תורה, צריכים לדעת, הרב שלנו במעלה אדומים, הרב שלוסברג, בבית הדין, הוא תמיד היה אומר לנו, הרשב"י הוא המחמיר הגדול ביותר בענייני ביטול תורה. תעברו על המשניות. עכשיו למדנו פרק ג', כל המפסיק, רבי שמעון אומר, כל השלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו דברי תורה, רק אנחנו מזבחי מתים. שלושה שמהלך בדרך פוסק משתו, מענה אילן זה, מענה עיר זה. הגמרא במסכת ברכות דף למדי, שאומר, אפשר אדם חורש בשעת זריעה זורע. יש מלא סיפורים, יש גם רבי שמעון ברוך יש גמרא במסכת נדרים, דף סמך וו עמוד ב', כתוב שם שהיה איזה אדם אחד שנדר, אמר לאשתו, אני נודר ממך הנאה, לא, אני לא יכול ליהנות ממך עד שתבשלי אוכל ותתני לאכול לרבי יהודה בר אילאי ולרבי שמעון בר יוחאי. כך הוא אמר לה. הלך לרבי יהודה בר אילאי, הלכה לרבי יהודה בר אילאי עם הסיר, כן? רבי יהודה בר אילאי אמר, תראה, התורה אמרה שהיא מוחקים את השם של הסוטה, מוחקים את השם של הקדוש ברוך הוא בסוטה, נו על הכבוד שלי אני אקפיד, תביא, אני אוכל מה שאת רוצה. לא יודע, כנראה, הוא לא יודע, אולי לא היה אוכל, לא יודע מה שהיה שם. לא כתוב. רבי שמעון אמר שהיא תהיה אלמנה, שהילדים שלה יהיו יתומים. אתם לא תבזו את התורה, הוא אמר. לא אוכל את האוכל הזה, מה הוא חושב לו פה? הוא נודר פה נדרים, אני צריך למלות את השאיפות שלו, של האדם הזה? ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר לך, בגמרא במסכת שבת בדף למד ג' עמוד ב', למה יש אסכרה בעולם? למה נשים מתות? למה ילדים קטנים מתים? כי הם מעסיקים את אבא בלימוד התורה, בוא תחלק לי אגוזים, תחלק לי שקדים. כל היופי שבעוד יש במי שלומד תורה. מי שלומד תורה זה הכל. ומי שלומד תורה חייב להיות אדם גדול. חייב. חייב להתעלות. מי שנמצא בשיעור תורה חייב להיות יותר טוב מאתמול. כולם יודעים שיש מנהג קדמון שלוקחים, הולכים אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, קונים בגדים חדשים ושורפים אותם. וכמה פוסקים התעוררו להגיד שזה בא לתשחית. בגד חדש, לוקחים פרק חדש, פרק, כובע כזה, משהו, שורפים אותו. אז זה לא כתוב למה. אבל יש ספר שנקרא ישועות מלכו. חיפר אותו רבי יהושע למקוטנה. והוא כותב שהוא שמע את ההסבר למנהג הזה. מה ההסבר? אומר, תשמע רגע, תכף, תשמע טוב. אומר, תקשיב טוב. זה אפשר לשרוף פה בבר אילן, לא צריך עד שם. אתה שומע? הוא אומר שרבי שמעון בר יוחאי הרי הוא דרגה של אדם הראשון קודם החטא. נעשה אדם נאמר בעבורך. רבי שמעון בר יוחאי הרי כמו שכתוב אדם ראשון קודם החטא, מלאכי השרת סולים לו בשר ומסננים לו יין. הוא לא היה צריך לדאוג. כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות שמיטה ויובל, שכולם יכולים להיות בדרגה של קודש קודשים. זה הרי בר יוחאי בקודש הקודשים, זה הקודש קודשים של הרמב״ם. רבי שמעון בר יוחאי היה דרגת אדם הראשון קודם החטא בגלל הלימוד תורה שלו. מה קרה אדם הראשון קודם החטא? מה היה אצלו? והיה אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. מתי יצטרכו בגדים? ויראו כערומים מהם ויתפרו עלי תאנה. זאת אומרת שכל המציאות של בגדים נוצרה בעקבות חטא אדם הראשון. אז הולכים לסחוב שם בגדים להגיד שהבגדים הם לא חשובים. רבי שמעון בר יוחאי מסמל את ההפך. ובסוגריים שמה הוא כותב שזה הסיבה שנוהגים שהכלה קונת לחתן, קונה לחתן תלית. למה? כי הרי היא קלקלה בחטא אדם הראשון, ובגללה יש בגדים בעולם, אז היא קונה לו את הבגד של המצווה, כדי לתקן ולחפר על העניין שהיא קלקלה בבגדים, שבגלל זה הוא צריך בגדים. אחים יקרים, אין דבר שאין בה בתורה, תחפש את כל הסגולות בעולם. אין דבר שאין, אבל צריכים לראות מה יש בתורה. אם יהודי לומד תורה והוא נשאר כמו אתמול, הוא לא עשה שום דבר. מה עשית? אם הוא מתנהג בבית כמו שהוא מתנהג, הוא לא עשה שום דבר, כלום הוא לא עשה. מה עשית? שום דבר לא עשית. שבת צריכה לראות כמו שבת. אמת. לא לדבר תיאוריות. אם אתה באמת מאמין שמזונותיו של אדם קצובים לו חוץ משבת, אז אתה באמת מאמין. אתה לא מתווכח עם אף אחד. אתה חי את מה שאתה מדבר. לא תיאוריה. אם אתה באמת מבין שהכל מן השמיים, בטח, הכל מן השמיים, נראה אותך חי, הכל מן השמיים. המציאות, לחיות באמונה במציאות. כמו שאמרנו קודם, האדם, ההתחלה שלו זה בלי שום דבר, אדם עיר פרי יוולד. אחים יקרים, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא באמת, הוא דואג לכלל ישראל. דואג לשכינה, דואג. בתפילה, בתורה, ביראת שמיים. כל מעשה שאתה עושה זה צריך להיות אמיתי. אין כמעט. אם אתה עושה משהו אמיתי, תעשה אותו באמת. אם יש לך חשבון אחד קטן, כבר לא עשית אותו. אני לא אומר שאדם ברגע אחד יכול להתנקות. אבל זה מה שהשם רוצה ממך. השם אוהב מסירות נפש. וכל אחד צריך לעשות את מה שהשם רוצה ממנו. את הניסיונות שלו בדיוק. לא ללכת ולהגיד, הוא בבית חולים, וואי. אם יהיה לי ניסיון, אתה יש לך את הניסיונות שלך, אל תחפש אף אחד. אחד חי כמו שצריך, אחד, כל אחד מה שהשם רוצה ממנו. כשנרצחו שני הילדים האלה של משפחת פלי, האבא היה בבית חולים מאושפז, כשהוא התעורר, אשתו, שתחיה, מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, הם נבחרו למות על קידוש השם, ואנחנו, אתה, נבחרנו לחיות על קידוש השם. שתי סוגי עבודות. זה הכל, יש פה הכל. מי יודע כמה זמן הוא יחיה? מה אתה מחכה לטפל בבעיות אחרי זה? להזהיר גדולים על הקטנים. כשאתה תעביר מסר אמיתי ואתה תחיה אותו, זה יעבור. אין דבר שעובר יותר מאבא ואמא. יש הרבה פעמים שזכינו בדור הזה שהילדים הם יותר טובים מההורים. אבל יש השפעה של ההורים, יהיה חזקה ביותר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, יש תמיד הפתעות. אבל מי שרוצה להשקיע במסירות נפש אמיתית, והוא ישר, גם כן בשכנים שלו, תמיד הוא ישר. לא ישר רק פה, תמיד הוא ישר. גם עם השכן, וגם עם החבר, וגם עם המשפחה. הרי אתה באמת יודע שהשם מנהל את העולם, אם אתה אומר ככה, ואתה חי ככה, אז הכל. הגיע לה איזו אישה אחת, שהיא בעלת אמונה, ככה היא אומרת. אבל אם יש משהו אחד שאני לא מסוגלת, יש לי איזה חתן שהוא, אני לא יכולה, זה לא, קשה לי להאמין בזה. אז פתחתי לה את הספר של החזון איש, והראיתי לה, שמי שיש לו דבר שהוא מאמין בהכל חוץ מאחד, יש לו טעות, הוא לא באמת מאמין בהשם. אבל אני לא באמת מאמין, שאר הדברים קל לך לקיים. האמונה זה איפה שקשה לך, שם זה מגיע. אם היה מגיע לך את הכבוד הזה, אם היה מגיע לך, אבל אין אבל. בשביל זה אנחנו חיים. דווקא על זה, אבל היה, אין היה, אין.
אז למה לא מקבלים את התחלת?
זה שאלה אחרת
לגמרי.
זה שאלה אחרת לגמרי, ואני צריך ארבע שעות. אתה שואל שאלה מצוינת, אבל אני צריך לפחות ארבע שעות עכשיו. הזמן שלי קצר. בוא נסכם, שנדבר על זה. זה אי אפשר בשנייה אחת לדבר על כל התורה כולה. אגב, אני הייתי במפעד של התחלת, יש שם דברים נכונים ויפים. אבל אי אפשר שאל לדבר על זה עכשיו. חכה, אי אפשר, זה לא, אנחנו לא יכולים רגע אחד. אם כן, רבותיי, רגע אחד, לא לכעוס פה, מה פה? אם כן, רבותיי, הוא צודק, אבל זה לא עכשיו, אי אפשר עכשיו. צריכים, רבותיי, אחים יקרים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הער הזה. אנחנו מכינים את עצמנו לקראת חג השבועות. במידות, בעמל. זה צריך להיות מושרש בתוכנו, חלק מנפשנו, מסוך בליבנו. זה צריך להיות אוטומט. כשיהודי חי את השם, הוא חי את השם תמיד. השבוע ראינו תשובה של החתם סופר. ביורד היה סימן קופנוני. הוא מדבר על מי שצריך לחזור בתשובה על האבון של הריות. אחרי שמופיע ברמה את כל התהליך שאדם צריך לצום, 40 יום, ויורד היה בסימן קוף פי, אז הוא כותב, כל מה שכתב, זה טוב, עכשיו אני אגיד לכם מה צריך להיות. באותו יום שאדם עשה מעשה עבירה, הוא צריך לשמור את זה כמו יום יורצייט. כל החיים שלו, הוא ואשתו, הם צריכים לצום כל החיים, אם אין לו כוח, צריך באותו יום להרבות בתשובה במעשים טובים. כי חטא של בן אדם זה הפסד. כל יום שעובר הוא לא חוזר. והעיקר שבעיקרים זה לקבוע עיתים לתורה באמת. אני אומר לכם את זה כל פעם. יהודי אחד מאשדוד התקשר אליי, אמר לי, אתה כל פעם אומר את זה, אז בשבילו אני אומר את זה עוד הפעם. כיוון שהוא אומר שזה קשה לו לעשות את זה, אז אני עוד פעם אומר את זה כדי שהוא יעשה מה שאני אומר. ללמוד תורה בעיון. לא להסתפק בשיעורים ששומעים. זה לא מספיק, זה גורם לנו ללכת ללמוד. לתפוס שיעור שהאדם יושב ומשבר את הראש שלו. שהוא נלחם על סברה, נלחם. יש מקומות, יש אנשים שהם תלמידי חכמים, יש בעלי בתים תלמידי חכמים, אני קורא להם. להילחם, רק ככה תורה תשפיע עליך. תעזוב את ההספק, תבין. אז אתה תרגיש שאתה קם מן הספר, אתה משהו אחר. כל מי שחי כך, הוא חי, הוא מתרומם. התורה מרוממת אותו. מי שחוזר משיעור תורה והוא בא הבית והוא כועס, הוא לא שמע את התורה. אולי הוא יקבל שכר בטלה כשומר קישויים. זה חייב להיכנס בתוכנו, זה חייב לחיות בנו. מה זה אומר לך? זה לא פותר את הבעיות, כמו שזה נותן לך את הכוח לפתור את הבעיות. ואני תכף אספר לכם סיפור. התקשר אל היהודי שבוע שעבר מהדסה עין כרם. סיפר לי את כל הצרות שיש לו. וכך 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 וכך. ובעיקר הצרה הכי גדולה שלו זה הפרנסה. הוא אומר, אני עובד כל יום 12 שעות. אני חושב שזה מאוד מדהים. אולי יש מישהו ששומע, אולי יעזור לו. 12 שעות הוא עובד. באחסנאות הוא מאחסן דברים. מ-7 בבוקר עד 7 בערב. הוא לא מצליח לחיות עם שכירות, הוא לא מצליח. הוא אומר, כל יום שישי, כך הוא מספר לי, נשפך לי אדם, ואני מבקש מאנשים כסף. העניים של פעם זה לא העניים של היום. העניים של פעם באמת לא היה מה לאכול בבית. העניים של היום תמיד יש להסתדר, רק יש בושות שאדם צריך. יש מעט מאוד אנשים שלא יבקשו אם אין להם כסף. הוא מדבר ומדבר, ואני מחזק אותו. בסוף אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך מה הבעיה שלך. מה הבעיה? מה אני צריך להתחזק? אני חשב שאני הולך להגיד לו עכשיו איזה נבואה. אמרתי לו, לא. אתה לומד תורה כל יום? אמרתי, אתה יודע, יש לנו שיעור פעם בשבוע. אתה לומד תורה כל יום? אמרתי לו מה שכתוב באור החיים. והם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. למה לא שמעו? משה רבנו אמר להם שמוציא אותם ממצרים. למה לא לשמוע? אומר, הם לא היו בני תורה. התורה מרחיבה דעתו של האדם. התורה תיתן לך את הכלים להתמודד עם החיים. עכשיו אתה לא שומע בכלל. אם אתה תלמד כל יום ממישהו, הוא אדם מאוד חם לתורה, הוא אמר לי מיד, אני רוצה כל יום ללמוד עם מישהו. אז סיכמו איתו, ללמוד איתו, התחלנו פעמיים בשבוע. מה זאת אומרת? אדם שלומד תורה, באמת אמרת לו, אתה תלמד אחד על אחד. אל תלמדו קבוצה, אחד על אחד. תפוס מישהו, תגיד לו, תלמד אותי. תסביר לי, איך קוראים? מאה פעם, יש מישהו אומר לי, אני לא בנוי ללמוד גמרא, אין כזה דבר. רבי עקיבא התחיל בגיל 40. כולם יכולים. כך אחד, זה רשבי, זה רשבי. שרשבי יצא מהמערה, מה כתוב בגמרא במסכת שבת? אני תכף חוזר לסיפור, ברוך הבא. מה כתוב בגמרא? מה כתוב? קודם שהוא נכנס, הוא היה שואל שאלה, רבי פנחס בן עירא מתרץ לו 12 תירוצים. אחרי זה, הוא היה מיישב לו 24 תירוצים. מה כתוב? שחוץ מהזוהר שחובר במערה, חובר עמל התורה שם. עמל התורה, זה רשבי. אז אני חוזר ליהודי הזה. מי שלומד תורה, מי שלומד תורה, כמו שצריך ללמוד תורה, הוא מגיע למצב שיש לו כוח לסבול את החיים, לסבול את הבעיות, לעזור לזולת. לא רק שהוא יש לו כוח לעצמו, גם יש לו כוח לזולת. זה המסר שלנו. אנחנו בשבוע הבא יש לנו את יום רשבי הקדוש, שזכה מה שלא זכה, אפילו שכתוב משה רבינו שבדור. יש בזה כמה הסברים מדוע רשבי זה סובב את כל העולם בכל העניינים. אבל המסר שלנו יש בזה, מערה, מסירות נפש, אבל גם רבי עקיבא זה מסירות נפש. צריך להסביר, צריך להסביר. אבל העומק הפשוט שאנחנו צריכים ללמוד, זה עמל התורה באמת. אחרת, אחים יקרים, בזה אני מסיים. מה יקרב את כל האחים שלנו? אני תמיד מספר לכם שחזון איש במלחמת השחרור, שסיפרו לו מהחזית, שיש כל כך הרבה חיילים שנרגים. הוא אמר, אני לא מבין, למה רק עכשיו אתם עצובים? אני עובר ליד בית הספר חילוני ואני רואה אלפי נשמות שרופות. מה אנחנו נגיד בדורנו היום? מה הולך כאן? מה הולך כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש? כמה יהודים שומרי תורה ומצוות? דיברנו קודם כל על יום העצמאות, יום הזה, דיברנו קודם. רק תתארו לכם, לא היו עושים את מה שעושים, אני אומר לך רבי שמעון. היו 50 מנדטים חרדים היום? ודאי. כל ליכוד היה חרדי. רק מה שהיה קורה כאן. מה עלינו המצווה? כשאנחנו מתחזקים, באמת, באמת אבל, באמת, אבל באמת. כל אחד יודע מה שמתכוונים. לא כאילו, כך, באמת. מי שיעשה את זה, הוא ישפיע. צריכים להקים שיעורי תורה בכל מקום. בשבתות, גם אם אדם גר במקום שאין, ידבר, אנשים באים. כמה פעמים חשבו שאין אף אחד, פתאום באו 30-40. צריכים להקים תורה, צריכים להקים עירה. רק כך, בעזרת השם, הקליפה תימאת והקדושה תגבר. השם ידבר יעזרנו שנזכה כולנו לקבל את התורה באהבה, את הבנת התורה, את שקיעות התורה, ונזכה לראות את כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, שווים בתשובה ומעל ארץ דעת השם, כמים לים מכסים, אמן.